על פי מחקר שפורסם בטבלו, כ-87% מהמועסקים בתחומים שונים מציינים שכישורי דאטה הכרחיים לעבודה היומיומית שלהם, ושאותם כישורים גם צוינו על ידי המגייסים כתנאי קבלה. עם זאת, רק 40% מאלה שענו על הסקר מעידים שהוכשרו להתמודד עם אותם אתגרים. היכולת לחקור, להבין ולתקשר עם הדאטה שלנו בצורה משמעותית נקרא דאטה ליטרסי. ארגונים ששמים דגש על היכולת הזו מחזקים את תהליכי קבלת ההחלטות, משמרים את העובדים שמרגישים מחוברים יותר למטרות החברה, ובאופן כללי משפרים את חוויית הלקוח או המשתמש במוצרי החברה. אז איך מבססים את הדאטה ליטרסי בחברה? זה תהליך חשוב ומורכב, ועל זה בדיוק נדבר היום עם המרואיין הבא שלנו. פתיח ומתחילים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית שלנו. אני גדי, מרקטינג דאטה אנליסט בפלאריום.
ואני רם, המייסד של אפסקייל אנליטיקס, מרכז הדרכה לתחום הדאטה.
והיום אנחנו זוכים לדבר עם מאור נתיב, דירקטור אוף דאטה בטיפלתי, אחת מהחברות המסקרנות ביותר בתחום הפינטק, שמספקת פתרונות אוטומציה להעברת תשלומים, ומפחיתה את עומס העבודה על מחלקות התשלומים הארגוניים בכ-80%. היי מאור, ברוך הבא, שמחים שישבת לשוחח איתנו.
ברוך הבא מאור, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
תודה על האירוע חם, תודה גדי, שמח להיות פה.
אז מאור, בוא ספר לנו קצת על עצמך.
טוב, אז אולי נתחיל מהסוף. אני גיק של דאטה, מאוד אוהב את מה שאני עושה. אבל אם יש לי משהו שחשוב אולי שתקחו מפה, המטרה שלי בכל ארגון או חברה שאני מגיע אליה, זה לאפשר תרבות וקבלת החלטות מבוססת נתונים, תוך כדי יצירה של growth יחד עם הדאטה. בעולמות של הדאטה כבר 12 שנים, התחלתי בתור דאטה אנג'יניר עוד לפני שקראו לזה דאטה אנג'יניר, המשכתי לניהול מוצר של משין לרנינג עוד לפני שקראו לזה משין לרנינג, ובאמת בשבע שנים האחרונות אני מוביל קבוצות דאטה בעולמות של B2C, B2B, על כל שרשרת הערך של הדאטה, מאיפה שהוא נמצא, עד לשלב שאנחנו מקבלים או עוזרים לקבל החלטות איתו, או לייצר המלצות על מה לעשות. אוקיי? זאת אומרת, אם מסתכלים על זה, דאטה אנג'ינירינג, איפה שהמידע נמצא, והופך להיות זמין לאנליזה, צוות BI, צוות דאטה סיינס, שבעצם ממנף את אותם הנתונים, בין אם לכלים לקבלת החלטות, או תומכי החלטות, או ממש מוצרי דאטה. באמת, כחלק מכל הקובעים האלה, עוסק הרבה באסטרטגיה דאטה, איך למפות את נכסי הארגון של, נכסי הדאטה של הארגון, ובסופו של דבר, איך למקסם את היכולות שיש לנו על בסיס הדאטה. מעבר לדי ג'וב, מייעץ בסקייל קטן לחברות, באזורי הדאטה אסטרטגיה ומיפוי הנכסים, כמו שהזכרתי קודם, נהיה צוות וסטק, נשוי באושר, 3 ילדים מדהימים, גר בתל אביב, אוהב טניס, ריצה ואוכל.
אז איך הברכיים שלך?
לפני או אחרי הצבא, זה תלוי.
ברור. טוב, ובעצם ב3.5 שנים האחרונות אתה מוביל את כל תחום הדאטה בטיפלתי. אתה יכול לספר לנו קצת על החברה ומה שאתה עושה שם?
בטח, ברור. אז קודם כל, למי שלא מכיר, טיפלתי קיימת מעל לעשור. נמצאת בכמה יבשות, חברה מאוד גלובלית, שחוותה צמיחה מדהימה בשנים האחרונות, ולא בכדי. גדי, כמו שהזכרת קודם, טיפלתי פותרת בעיה שקיימת בארגונים בינוניים וגדולים, בכל נושא ההוצאות בחברות. אוקיי? עכשיו, מה זה בעצם אומר? תחשבו על המשרד של ה-CFO, או צוותי פייננס. המון צוותים עובדים כדי לשלם לספקים, לוודא את החשבוניות, את כל המסמכים שצריכים להתלוות לאותם החשבוניות או להוצאות, לתעד את ההוצאות של העובדים, להתקל את הכל במערכות ERP, לסגור את הספרים, להעביר כספים מחשבון לחשבון, להמיר כספים לתשלומי מתח, קרוס בורדר, והרשימה עוד נמשכת. טיפלתי, פותרת את כל הדבר הזה ש... נחקרתי דרך פלטפורמה אחת, שנותנת סוויטה מאוד רחבה של מוצרים שמטפלים, בין אם זה בנושא החשבוניות, בקשות רכש, דיווח הוצאות, כרטיסי אשראי, תשלומים של קרוס בורדר או מקומיים בסקייל מאוד גבוה. אוקיי? אכן בעיה מאוד מאוד כואבת לארגונים בינוניים וגדולים, שטיפלתי באמת כותרת בצורה מאוד מאוד טובה, ועל זה הייתה צ'רן רייט המאוד נמוך שיש לנו. אז כשהגעתי לטיפלתי לפני 3.5 שנים, לא ממש הייתה קבוצת דאטה. היה...
זה כשהמשרדים עוד היו בגליל ים, והיה לכם רק מסעדה אחת לאכול ממנה?
אכן, מאז שתדרגנו, יש לנו היום 2 מסעדות, אנחנו בצפון תל אביב. אבל אכן, מאז היה לנו בעצם איזשהו Power BI, שה-Power BI הזה מחובר למערכת תפעולית, עם המון לוגיקה סבוכה, רמה של שאלות עסקיות שנערמות בבקלוג, ונותרות ללא מענה, או עם זמן ממוצע של חודש לקבלת תשובה. כן, 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 נקודה כואבת. המטרה הייתה להביא לבעצם יכולת לקבלת החלטות, שברוב המקרים לא תהיה תלויה באותו איש הדאטה, בין אם זה אנליסט או BI דבלופר וכן הלאה. פסט פורד להיום, יש לנו בעצם קבוצת דאטה שמורכבת מ3 צוותים של דאטה סיינס, BI, דאטה אינג'ינרינג, ועוד 2 צוותי אנליסטים שהם מחוברים מאוד ליחידות העסקיות, במוצר ובפייננס, שאפשר לחשוב על מבחינת האוטפוט של אותם הצוותים, זה יכול להיות AI features בתוך המוצר, זה ה-Data Warehouse וה-Data Lake שיש לנו, המון דשבורדים שהופכים להיות כלים לקבלת החלטות, Proactive Insights שאנחנו בעצם מזינים לדיסיז'ן מייקר את הנתונים שיאפשרו לו לקבל החלטות מאוד רלוונטיות, בין אם זה אפסלים או בין אם זה אופטימיזציות ממש על המקום. אז אני יכול להגיד שבאמת זכיתי לבנות את כל הדבר הזה יחד עם המון המון אנשים נהדרים וטובים לאורך הדרך, שבאמת בלעדיהם שום דבר לא היה קורה. וסתם כדרך אגב, באמת היום הזמן שלוקח לענות על שאלות הוא בין אפסי, כי המון המון מהשאלות כבר פתורות, או לסדר גודל של 3 או 4 ימים לדברים שהם באמת יותר מאתגרים, כי על הרוב עונים כבר היום בצורה עצמאית.
אז טיפלת בבעיות הדאטה של החברה.
חיכית לזה.
נכון, נכון.
אכן, טיפלנו.
בשיחה המקדימה שלנו, אתה הזכרת את העובדה שאתה מוביל ובונה את כל הדאטה ליטרסי בארגון שלכם. תוכל להסביר לנו מה זה דאטה ליטרסי לתפיסתך?
בטח. שאלת השאלות. אז אולי ברשותך, רם, אני אדבר לרגע על הנושא של אסטרטגיית הדאטה בארגון, ואז אני אגיע לדאטה ליטרסי, כי זה באמת חלק מאוד מאוד אינטגרלי. לכל ארגון, אני מקווה, יש איזשהו חזון לאן הדאטה בארגון אמור להגיע, מה המהות של המידע בארגון, למה הוא כרגע משמש ולמה הוא ישמש בעתיד, ואולי יותר מכל, איך בסופו של דבר הארגון הופך להיות מונחה נתונים. וזה נוגע בהכל. זה נוגע מהשלב של איך אנחנו מתכננים את המידע בשלב היצור שלו. הרבה פעמים אנחנו כאנליסטים, כאנשי דאטה, לא בהכרח היצרנים של המידע. זאת אומרת, יכול להיות שהוא נוצר איפשהו באפסטרים אצל המפתחים, יחד עם המנהלי מוצר, וכבר בשלב הזה אנחנו רוצים לחשוב על איזה מידע אנחנו מייצרים שבדאון דה רוד יוכל לבוא ולשמש אותנו לאלף בית ג'. אנחנו רוצים לוודא את המידע הזה לאורך הדרך, תוך כדי שימוש פנימי וחיצוני של המידע, זה יכול להיות מדדים, יכול להיות פיצ'רים, דשבורדים וכן הלאה, עד לשלב שהוא ממש הופך להיות מוצר או שירות לכל דבר, אוקיי? ובחברות שהן יותר דאטה סנטריק, אז כל הדבר הזה קיים באמת בשלבים הרבה יותר מוקדמים. אבל כדי להגיע לשם, כדי למנוע סיטואציות, ואני בטוח שנתקעתם בסיטואציות כאלה, למנוע סיטואציות של פגישות שמנהלים מגיעים לדיון לקבלת החלטה, על פי איזשהו מדד מסוים, ולשלושה מנהלים יש שלוש תוצאות שונות לאותו מדד. בטוח שנתקלתם באיזושהי סיטואציה כזאת. כדי ששני צוותים שונים שמודדים את אותה תוצאה, בשמות שונים יסכימו ביחד, כדי שיהיה אפשר לדווח על מספרים בביטחון. לטובת כל העניין הזה אנחנו צריכים דאטה ליטרסי, או בעברית, אוריינות נתונים. זה בעצם אומר, ואולי הדוגמה הכי טובה, זה לעבור מאיזשהו מגדל בבל לשפה אחידה, סטייל אליעזר בן יהודה כזה. זאת אומרת, אנחנו רוצים ליצור איזשהו מילון ושפה ארגונית אחידה, באופן שחוצה את כל החברה, זה אומר הגדרות עסקיות ומדדים וכן הלאה. די, וברגע שיש לנו את אותו המילון, אנחנו יכולים לנהל שפה אחידה וכולם יודעים על מה מדברים ומה אומר א' ומה אומר ב'.
אני רוצה להגיד שכשאיפה, זו שאיפה נהדרת, לא תמיד זה אפשרי. אצלנו נגיד בחברה יש פער מאוד אינרנטי בין שני עולמות דאטה, בין עולם הדאטה של הפרודקט לבין עולם הדאטה של המרקטינג, ואי אפשר לגשר עליהם. אבל מהצד השני, אני אומר שאם אי אפשר להגיע לשפה האחידה הזאת, צריך להיות מסוגלים להסביר לפחות למה. זאת אומרת, צריך להיות הסבר מאוד מאוד ברור מה הקאץ', מה המכשול.
עד משמעית. אם אתה אומר conversion rate, ובמרקטים מכירים אותו כא', ובפרודקט מכירים אותו בב', וכל הדבר הזה ידוע, ולכל אחד מהביזנס יוניט יש את ההסבר למה שהוא מודד, הסבר לנס, כן? זאת אומרת, המטרה זה להגיע לשם. זאת אומרת, לא לקיים שיחה על אותו conversion rate, לקבל תוצאות שונות, ולא לא לייצר החלטות. את הנקודה הזאת בסופו של דבר אנחנו רוצים למנוע.
לגמרי. אם אנחנו חוזרים רגע לסקר שרם הזכיר בהתחלה, וכשאני מתייחס לפוסט שראיתי שפרסמת, אתה באמת חושב שדאטה ליטרסי היא אחריות שחוצה מחלקות בחברה?
קודם כל, כיף שאתה עוקב, גדי. ואני לגמרי חושב ככה, ואני אסביר. אז באמת אני חושב שדאטה הוא חלק מכל עיסוק או משרה היום. כן? זאת אומרת, אין היום מישהו בחברה שלנו והמון חברות אחרות שלא צורך או מייצר נתונים לטובת היום-יום שלו. אוקיי? אבל כדי שאני אוכל לדווח מספרים בביטחון, אני צריך לדעת שמי שאני מדווח לו את המספרים מבין על מה אני מדבר. ובצוות שלי, סביר להניח, לא תמיד, שידעו על מה אני מדבר, אוקיי? אבל מה קורה כשאני חלק מפרויקט רוחבי, לצורך עניין סקווד, שמכיל כל מיני פונקציות שונות? זאת אומרת, יצאתי מהמקום הטבעי שלי, יצאתי מהקבוצת הליבה שלי, ועכשיו אני עובד עם פונקציות שונות. אז אנחנו צריכים לייצר שפה של אותו הסקווד לצורך העניין. אבל מה קורה כשמדווחים רמה אחת למעלה? אז לאורך כל הדרך צריך להתאים את השפה, את ההגדרות העסקיות, את המדדים. זה, בקיצור, אתה יודע, אנחנו חוזרים לזה שזה אחריות של כולם. אתה רוצה לדווח מספרים, אתה רוצה להיות מיושר לארגון, אז אנחנו צריכים לוודא שכל אחד דואג בעצם להסביר את אותם המדדים או את ההגדרות, אבל אנחנו גם צריכים איזשהו יכולת מעל לוודא את העניין הזה, ואם להיות אמיתי לרגע, כולנו לא אוהבים לטעות, אבל יותר מכל אנחנו לא אוהבים לטעות בפרהסיה. אוקיי? אז אמנם לקחתי את זה לאזור האישי, אבל ברמת החברה, הגדרות לא נכונות יכולות להביא לקבלת החלטות לא נכונות. דה פקסו. זאת אומרת, אם ניקח מקרה, פייפל, אני זוכר שבזמנו הם שילמו קנס של כמעט 8 מיליון דולר, על סינון לקוי או איזשהו קריטריון שהוא לא היה פיינטיונד, והביא למצב שהוא עברו טרנזקציות לארגונים ואנשים שהם בחלק מהבלקליסט. אופק, אם אתם מכירים. וזה לגמרי איזושהי הגדרה שאומרת, בואו נגדיר רגע מה זה אומר, אני לא אוהב להשתמש אולי במונח בלקליסט, אבל איזושהי רשימת פורבידן או כל מיני רשימות אסורות, שמה זה אומר כדי להיכלל שם, מה אני צריך להגיד מבחינת ההגדרות, גם הטכניות וגם העסקיות, ואז איך כולם בכמה ארגונים שונים מיושרים לה.
אני גם חושב שזה אפילו טיפה יותר רחב מזה, זאת אומרת, אני חושב שנגיד, כל פיצ'ר שאתה מפתח למוצר שלך, כל added, כל add-in וכן הלאה, אתה צריך קודם כל מראש לראות איך זה תורם למטרות של החברה, על איזה מדד זה אמור להשפיע, ואיך זה מתיישר עם לאן שהחברה רוצה להגיע. זאת אומרת, אתה צריך לדעת לדבר את הדאטה, כדי בכלל לבוא ולהציע את הרעיונות של מה שאתה רוצה לעשות.
מסכים לחלוטין, ממש ממש לחלוטין, באותו שלב שכשאתה מדבר את הדאטה, אתה רוצה שבצד השני יהיה מישהו או מישהי שבסופו של דבר יבינו לפרטי פרטים את מה שאתה אומר. זאת אומרת, מחר בבוקר אתה אומר, אני רוצה להגביר את הריטנשן רייט, אז אתה רוצה שגם בפרודקט וגם ביחידות עסקיות יבינו שריטנשן רייט אומר שחקנים, משתמשים, יוזרים, שהיו לפחות פעם, פעמיים, 10 פעמים, תלוי בהגדרה עסקית, והשתמשו במוצר בפונקציונליות מסוימת לכל הפחות. אז אני אתחלה לגמרי.
איך עושים את זה? איך לפי דעתך הכי נכון להכשיר את כל עובדי הארגון, לדעת איך לקרוא ולתקשר דאטה?
אז לטובת העניין הזה, אנחנו צריכים המון עבודת הכנה. זה משהו שמצריך בשלות ארגונית, כן? בסופו של דבר, אנחנו צריכים לעשות המון תהליכים פנימיים כדי להביא לשם. עכשיו, מה זה אומר תהליכים פנימיים? אחד הדברים שמתחילים בהם, זה בכלל מיפוי הדאטה בארגון. ממש למפות את אזורי הדאטה, מי היצרנים של הדאטה, מי הצרכנים של הדאטה, אונרים, כלים, אנשים, איפה מיוצרות לוגיקות עסקיות, איפה יושב ה-single source of truth של החברה בכלל, אוקיי? זאת אומרת, בכל אזור עסקי, נגיד CRM עבור מחירות, ERP עבור הצוות פייננס וכן הלאה, אוקיי? אז בתור התחלה, אנחנו רוצים להבין את התמונת מצב של כל הדאטה או דאטה סיילוז, נקרא לזה, בארגון. אחר כך אנחנו רוצים עבור כל יחידה ארגונית לעבור ולמפות את ההגדרות העסקיות שלהם, באמת גם היחידות האטומיות, מה זה אומר לצורך העניין Active Customer, מי הוא האונר של הגדרה עסקית, איך מודדים אותה עם איזשהו KPI לצורך העניין, Daily Active User, Monthly Active User, איך אנחנו מגיעים להסכמה, שיש כמה יחידות שמסתכלות על אותה המטריקה, ואז אנחנו צריכים לייצר איזשהו מכנה משותף. אז התחלנו במיפוי, אחר כך אמרנו, אנחנו צריכים לייצר את ההגדרות שהן רוחביות, והן גם מוסכמות על פני היחידות, ואחרי התהליך הזה, אנחנו צריכים בעצם איזשהו חוזה, או חוזה יחיד כזה, חוזה שכשרם אתה יודע שדיילי אקטיב יוזר אומר הגדרה מסוימת, וגם גדי ואני מכירים אותה, אוקיי? אז החוזה הזה, הוא יכול להיות כמו דשבורד שמציג את המדדים המרכזיים. אבל, ויש פה אבל בוא נהיה אמיתיים, זה תמיד יהיה הסתכם בכמה דשבורדים, עם שכפול של המטריקות, ואז בעצם אנליסטים יכולים לעשות גם כל מיני פרשנויות וכן הלאה, ולכן נכנסת גם השכבה הסמנטית לצורך העניין בדאטה ווירהאוס, שהיא מקבעת את ההגדרות העסקיות האלה ואת המדדים, ורצו שהשכבה תהיה כמה שיותר קרובה לשכבת נתונים כמו הדאטה ווירהאוס, או בין הדאטה ווירהאוס לכל שאר האפליקציות, כדי שאותם, וזה יכול להיות גם בכלי דרך אגב, זה יכול להיות ב-DBT, קיוב, אדסקייל, הנידיו, כל מיני כלים שהמטרה שלהם זה לייצר את אותם החוזים או השכבה הסמנטית, ומשם אנחנו בעצם מקבלים תהליך של change management. זאת אומרת, ברגע שיש איזשהו שינוי, אז אנחנו רוצים שהאונר יכיר את זה, שהאונר יהיה זה שמאשר את זה, לעשות איזשהו תהליך של approval, ואז יש לנו את היכולת לעשות על זה באמת governance כמו שצריך, לוודא שאנשים צורכים את המטריקות שהם צריכים לצרוך מאותו המקור. ואם אנשים לא צורכים את זה מאותו המקור, זה כבר עליהם, כן? הדבר האחרון אולי שנשאר זה, זאת אומרת, זה באמת תהליך מאוד ארוך, אבל אנחנו רוצים שיהיה לנו גם champions או power users בארגונים. זאת אומרת, אנשים בכל יחידה ארגונית שהם באמת יותר אנליטים בחשיבה, ויודעים את הביזנס בצורה מאוד טובה, ואנחנו רוצים שהם יעבירו את הידע פנימית, תוך כדי הדרכות וכן הלאה, ואז אנחנו בעצם משמרים את המצב הזה בארגון.
אז אתה הולך בעצם bottom up במקום top down? זאת אומרת, אתה מביא את זה מתוך השטח במקום להוריד את זה כהנחיות ארגוניות?
אני מסתכל על זה בסופו של דבר בצורה כזו שאומרת, איפה כל ההחלטות מתקבלות? עכשיו, החלטה לא חייבת להיות על ה-go to market שלי או על איזה טריטוריה אני הולך לייצר. זאת אומרת, יש אלפי החלטות שמתקבלות ברמה היומית על ידי העובדים. ולכן, ככל שנטמיע את התהליך הזה דרכם, זאת אומרת, כשנתחיל דרכם ונעלה הלאה, יהיה לנו בעצם adoption גבוה יותר, אבל יותר מזה, אנחנו נעשה אינסנטיב יותר טוב לאותם העובדים. אז כן, bottom up.
All right. טוב, אז דיברת על התהליך כולו, ודרך אגב, אני חושב שזה היה מאוד, כאילו, מאוד מקיף, מאוד יסודי. אתה יכול לתת לנו דוגמה על איך זה השפיע על, על עבודות ותהליכים אצלכם? אילו תהליכים אולי השתנו דה פקטו שהם היום יותר מבוססים דאטה?
בטח. אז לכל יחידה, קודם כל יש את הסט דשבורדים שלה, אני די בטוח שזה קורה גם בהמון המון חברות אחרות. אחד הדברים שהעבודת תחנה מייצרת היא שקיפות וסטנדרט לגבי המידע, אוקיי? ולמה אני מתכוון. קח לדוגמה את האזור של הדשבורדים אצלנו במוצר, בפרודקט אפ, יש לנו בעצם גלוסרי, שמפרט על כל דשבורד, ובדומינים שבאותו באותו המוצר בפרודקט אפ אצלנו נותן לכל דשבורד איזשהו הסבר על מה המטרה שלו ויש לו איזשהו בדג' אותו טאג הזה שאומר האם הוא עבר ולידציה או לא או במילים אחרות האם אני יכול להשתמש בנתונים אוקיי אז זה איזושהי דוגמה אחת לאותה השקיפות והסטנדרט אבל בסקייל גדול, אנחנו רוצים לייצר מצב שאת הנתונים ניתן לצרוך ממקום אחד ויחיד. Okay? Mm-hmm. ואם הנתונים לא מסתדרים, אז השאלות כמו אם לקחת את הנתונים ממקום X, אמורות להגיע מיד. Okay? זה השלב שאתה מבין שיש בארגון שפה משותפת, כי כולם יודעים איפה yep. לצרוך את הנתונים. אז אני חושב שמשהו שלא הזכרתי, זה שיש לנו בעצם את האנשי דאטה, צורך העניין, אנליסטים ומפתחי BI שהם חלק אינטגרלי בתהליך. Okay? צורך עניין, אנליסטים מעלים הגדרות עסקיות או מטריקות לפורטל הארגוני. הם מתייגים את האונר ואת כל מי שתלוי במשתמש של אותו המדד. אם יש איזשהו שאלה עליו או שינוי, איפה זה נמצא, איפה אפשר להשתמש בדוח, ואז זה אחד מהדברים שמביאים לביטחון או יצירת ביטחון במספרים. זאת אומרת, במילים אחרות, הדאטה ליטרסי הוא תורם לחיזוק האמון במספרים, וגם כמובן כל הנושא של מטריקות וכן הלאה, חלק מתהליך האונבורדינג של עובדים חדשים, בדרך כלל צ'מפיונס, עוזרים להעביר את הידע הזה פנימית.
נייס. מעולה. בואו נעשה רגע סוויץ' מכל הנושא הזה של הדאטה ליטרסי, ונתחבר לטיפלתי. מהם ה-KPIs העיקריים שהיית מצפה שהעובדים במחלקות שלכם יכירו וידעו איך להתכוונן אליהם? מה הכלים שאתם מספקים לעובדים על מנת לנטר את אותם KPIים?
וואו, אז קודם כל זו שאלה מעולה רם. אני חושב שסופו של דבר, כשעובדים או מנהלים שואלים על revenue או אצלנו total remittance, כל מיני מטריקות דומות, אלו המטריקות היותר נפוצות שמאוד מחוברות לעשייה אצלנו. זאת אומרת, עובדים או מנהלים, הם יודעים איפה למצוא אותם ומה הם אומרות. מטריקות יחסית מאוד, בשימוש מאוד גבוה אצלנו, ולכן זה הופך אותם להיות יחסית פשטניות להבנה.
רגע, ומה רמיטנס?
רמיטנס זה בעצם סך כל הכסף שמועבר בתשלום. אנחנו בסופו של דבר, חלק מאוד גדול ממה שאנחנו עושים זה העברת תשלומי. אז כל נושא הרמיטנס הוא חשוב בהמון אספקטים. עכשיו, אם כבר אמרנו מטריקות, ובאמת יש, כמו שאמרתי, מטריקות פשוטות או פשטניות, הקאץ' עם מטריקות זה שיש לנו בעצם איזשהו, שאני אומר לנו, זה לנו כאנשי דאטה, יש לנו בעצם איזושהי צורה של פירמידה, נכון? יש לנו שלושה שכבות למטריקה. יש לנו את הטופליין מטריק, את אותו הפוקוס מטריק, נקרא לזה ככה, שמודדת את התוצאות את העסקיות. אם כבר התחלתי עם זה קודם, אז נגיד monthly retention rate, אוקיי? עכשיו, לרוב יכירו את monthly retention rate בצורה לא רעה, בטח ביחידות העסקיות שהיא מאוד משנה להם. אבל השכבה השנייה שמתחת לפוקוס מטריק, זה אותה השכבה של מטריקות תפעוליות או פרוקסי, שמשפיעות על הפוקוס מטריק, כי הן משתנות בקצב גבוה יותר. אם אמרנו monthly retention rate, אז באמת להסתכל על מטריקה ברמת החודש, לוקח לו זמן להשתנות, אוקיי? וגם השינויים הם לא כאלה משמעותיים. אבל השכבה השנייה היא שכבה שהיא יותר דינמית, יותר תפעולית, והיא משפיעה על הפוקוס מטריק בצורה יותר יותר תדירה, אוקיי? זאת אומרת, ניקח מטריקה כמו כמות הטיקטים הפתוחים בשירות לקוחות, לצורך העניין. ואז מגיעה שכבה שלישית, שהיא עוד מתחת לשכבה השנייה, שהיא המטריקה שמשפיעה על המטריקות שמשפיעות על השכבה השנייה, והיא בקצב שינוי משמעותית גבוה יותר, כמו נגיד כמות אנשי שירות לקוחות, משך ממוצע לסגירת טיקט וכן הלאה, אוקיי? אז מה שאני רוצה להגיד זה שלמטריקת על, שלרוב הרבה אנשים מסתכלים עליה, יש הסכמה רחבה והבנה טובה. אבל על המטריקות שמופיעות או שמשפיעות על הפוקוס מטריק, אוקיי? יש פחות פוקוס. ולרוב הם תחת יחידות עסקיות מסוימות, ושם מצוי האתגר של צוותי דאטה בלהנגיש את המידע, ולתחקר את הרוט קוז, לבצע אנליזות, ולפרסם את זה לכל הנוגעים בדבר, כדי שתהיה לזה שקיפות, כדי שתהיה הבנה ללמה שינויים בעצם קורים. אני חושב שבאופן כללי, דשבורדים או התראות, או התראות שמבוססות נתונים, זה יכול להיות גם אנליזות ואנומליות, הם דרך טובה להציף את המידע. אוקיי? לצורך העניין, כמו פרסום של אנליזות בכל מיני ערוצי סלק מרכזיים, תקשור של תקלות בזמן וכן הלאה. אז לסיכום, אני חושב שכמטריקות על, הרבה יותר קל להגיע להסכמה והבנה של מטריקות על, אבל בדרך כלל המטריקות שמשפיעות עליה, שהן קצת יותר חבויות, הן יותר מאתגרות בהבנה ובאותו התקשור של למה KPI משתנים ומה משפיע עליה.
אוקיי. אז אם נשאר באמת ב-level הזה של המטריקות על, אז לפודקאסט הזה מאזינים המון ג'וניורים שמעוניינים להיכנס לתחום הדאטה, לחלק כמה שגם בגדול יודעים לתקשר עם דאטה, אבל בשבילהם, מהם המדדים או ה-KPIs או המטריקות על, שמבחינתך מאוד חשוב שיכירו אותם ואת הלוגיקות שלהם?
אז זה זה כמו להגיד את מי אני אוהב יותר.
אני לא חייב לבחור אחד, בניגוד למי אתה אוהב יותר.
אז אני חושב ש... יודע מה? עוד לפני המדדים, אני חושב שלהיות סקרנים ולשאול שאלות, לפעמים מביאים... זו סיטואציה שמביאה לכל מיני חידודים של מטריקות שכולם הכירו בצורה מסוימת, אוקיי? גם את זה ראינו ואנחנו רואים. אבל באמת שיש כל כך הרבה, זה יכול להיות הדברים המיידיים שנתקלים בהם, כמו ה-Total Revenue ו-Conversion Rate ו-CAC בעולמות של B2C, זה יכול להיות Lifetime Value, Churn Rate, MRR בעולמות של B2B. אני חושב שבעיניי, אם יש מטריקה אחת ש... ככה מתכללת את העסק בצורה טובה, נותנת הסתכלות מאוד מאוד טובה, בעיניי זו ה-NDR, ה-Net Dollar Retention. בעיניי, אני מסכים, אני חושב שזו מטריקה שהיא די קריטית להבנה של של הבריאות של העסק, אוקיי? או גידול, קיטון מהכנסות קיימים. היא כוללת בתוכה גם המון דברים. זה יכול להיות בעצם גידול או קיטון מנטישה, גידול טבעי. זה יכול להיות כל מיני expansions או upsellים של sales, אוקיי? אז כאילו במילים אחרות, זה נותן מבט מאוד רחב על העסק, וזה מאפשר קבלת החלטות אסטרטגיות. זאת אומרת, ממש אפשר להציב יעדים מדידים ליחידות העסקיות על בסיס אותה המטריקה הזאת, מעבר לזה שהיא מאוד שימושית נניח משקיעים, נגיד אם משקיעים רוצים להשקיע בחברה, אז זו מטריקה שעוזרת להבין את היציבות, את הגידול לאורך זמן, אז בשלבי אבלואציה לצורך העניין זה מאוד חשוב. מבחינת, אם אני צריך לשכנע אתכם אנליסטים יקרים, אז מבחינת היתרונות חסרונות, אז אני חושב שבתור יתרון מאוד קל לחשב אותה, אוקיי? היא נותנת תובנות מאוד מאוד מהירות על איפה אפשר לשפר, איפה הנקודות חוזקה, איפה הנקודות חולשה. מבחינת חסרונות, היא טריילינג מטריק, זאת אומרת, לוקח זמן לראות את התמונה. היא לוקחת בחשבון גם רק לקוחות קיימים ולא חדשים, כי אנחנו בעצם, מבחינת המטריקה, אנחנו משווים תקופה נוכחית לתקופה קודמת, ואז מודדים את סך ההכנסות אל מול סך ההכנסות של התקופה הקודמת, כדי לראות גידול, קיטון וכן הלאה. Okay? עכשיו, זו גם מטריקה שחייבת לבוא עם עוד כמה מטריקות, אולי שמפרקות לגורמים את המרכיבי רווח, כי אנחנו רוצים לוודא שאין לנו בעצם יחידות או מטריקות שמפצות או משפיעות על מטריקות אחרות. למשל, חשבו על שנה או רבעון מסוים, שהיה לנו התרחבות של לקוחות גדולים, שהיו גדולים בכל מקרה, והיה לנו איזשהו עיוות או בייס מובנה בתוך הדאטה סט, שפיצה על איזשהו גידול בנטישה של לקוחות קטנים יותר או בינוניים וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו רואים איזשהו גידול, אבל הוא מסתיר איזשהו סיגנל שאנחנו בתוך חברה צריכים לראות. ולכן זה חייב לבוא עם איזשהו מעטפת של מטריקות שיסבירו את הכל, וכמובן שהכל תלוי הקשר.
כאילו איזשהו כמו טוויסט כזה על הפרדוקס סימפסון, מה שאתה אומר עכשיו. אל תסתכלו רק בהיי לבל על הלקות, תעשו את הדיפ דייב, ותראו מה מסביר את הטרנדים שאתם רואים.
זה, אני חושב שכל אחד יכול לקחת מטריקה ולהביא אותה למקום שהוא היה רוצה לספר את הסיפור. ואני חושב שככל שנפרק את המטריקה, או נראה באמת ממה היא מורכבת ועל מה היא משפיעה, אנחנו נקטין את הסיטואציות האלה של פרשנות, okay? ואנחנו באמת נציג את המטריקה כמו שהיא, כדי שנוכל לקבל את ההחלטה היותר טובה.
מאור, לקראת סיום, יש לך ספר, בלוג, או איזשהו ערוץ יוטיוב, שהיית ממליץ לג'וניורים לעבור עליו, לקראת הכניסה שלהם לתחום?
אז קודם כל, יש לי בלוג, שהוא עוסק בעולמות של אסטרטגיית הדאטה, אבל הוא כולל כמה פוסטים מעולים לתפקידים ראשונים. הוא נקרא pickmydatabrain.com, ולחובבי הווידאו יש ערוץ שאני מאוד אוהב, והוא עזר לי המון בהתחלה וגם בשלבים יותר מתקדמים, של בחור מאוד מאוד מוכשר עם עבר רציני מאוד, קוראים לו סריבו אסטן, והערוץ נקרא AI Engineering, אוקיי? וכל מי שרוצה להכיר את התחום של machine learning, data science, סטטיסטיקה לאנליסטים, וגם ויזואליזציה של מידע, אז באמת מומלץ בחום. הערוץ ביוטיוב נקרא AI Engineering Life, ולי הוא עזר בהרבה מאוד מאוד נושאים.
מגניב. איזה כיף לדעת שאתה כותב בלוג. טוב מאור, אז קודם כל תודה רבה שבאת וחלקת איתנו את התהליך שהובלת וטיפלתי לחיזוק הדאטה ליטרסי, ותודה לכם על שהזנתם לנו, וכמו תמיד, אם יש לכם הצעות נוספות, רעיונות, תגובות, מחשבות שהייתם רוצים לחלוק איתנו, תנו אלינו בפייסבוק או בלינקדין ודברו איתנו.
תודה רבה מאור, היה כיף.
תודה לכם, שמחתי להיות פה וכל הכבוד שאתם עושים את מה שאתם עושים.